שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את משנתה הכלכלית וחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, שלום גיא.
שלום.
אתה מרבה לדבר על מצב הרמוני בינינו, בין אדם לזולתו וגם בינינו לבין הטבע, שהמקובלים קוראים לו כאיש אחד בלב אחד.
כן, אבל לא שהוא קיים.
בוודאי, כמצב שאנחנו צועדים לקראתו בצורה מחויבת ורצוי מהר.
כן.
כתוב גם ויחן שם ישראל נגד ההר, ופרשו חזל כאיש אחד בלב אחד.
כן.
וגם בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות. בעצם זה מדובר על שם כנראה יחסים הרמונים כאלה בינינו לבין הטבע, ואנחנו היום רוצים לברר אותם, וגם איזה ציור כלכלי, חברתי, של מדינה, נובע בהכרח ממצב כזה. אז אולי בתור ככה, כדי שיהיה לנו בסיס משותף של מושגים משותפים, מה זה בעצם המצב הזה של כאיש אחד בלב אחד?
אנחנו קיימים בתנאים מיוחדים. ברמות דומם צומח וחי, אנחנו רואים שהטבע מתפקד בצורה מחויבת. שהכוחות הטבע מנהלים את הדומם צומח וחי, ואין להם שום אפשרות לקבוע משהו לעצמם, אלא הכל מתקדם לפי חוקי הטבע וחוק ההתפתחות שנמצא בתוך הטבע, וכך התפתחנו. אנחנו התפתחנו כמו שכותב הארי, ובכלל בכתבי הקבלה, אנחנו התפתחנו מהחיות, עוד מאות שנים לפני דרווין זה כתוב. אנחנו התפתחנו מהקופים, והתוספת של התפתחות שלנו בעצם, זה לא תוספת בזה שאנחנו ללא פרווה, או חיים לא על עצים, או מה, זה דברים שכך ההתפתחות חייבה אותנו כך לעשות. אלא העיקר זה מה שקורה בנו, שאנחנו לא נמצאים תחת השגחת הטבע. זאת אומרת, שאנחנו בני אדם יצאנו מחוקיות של הטבע. ואם דומם צומח וחי, קפה, כולל הקופים, שמהם אנחנו התפתחנו, שם זה שולטים חוקים מוחלטים, שכל ייצור וייצור מקיים את החוקים האלו, וחוקים האלה נובעים ממערכת הכללית, שהיא נמצאת באיזון, אומנם שאנחנו לא רואים את האיזון, פתאום יש את פרצות הרגש, פתאום יש הוריקנים, פתאום יש איזשהו מיתים איזה יצורים, פתאום איזשהו משהו, אבל זה הכל לפי התוכנית כללית ולפי האיזון שבכל החלקים. זה כמו שזאבים לעומת
כבשים.
כבשים, כן? שיש ביניהם איזון. ואם לא היו אלה, לא היו אלה טובים וכן הלאה וכן הלאה. זה ברור לנו. זאת אומרת ששם כוח הטוב וכוח הרע כביכול שהוא טוב ורע. הם מאוזנים. וביניהם, בין כוח הרע וכוח הטוב, קיים כל מין ומין, כל סוג וסוג שבבריאה. כמו בדומם, יש לך פלוס ומינוס, אלקטרונים, פוזיטרונים, והם בעצם מרכיבים את כל סוגי החומר. סך הכל משני החלקיקים, יש לך כל האוצר אותו הגדול, מה שיש לנו בטבע. לא רק בטבע הדומם, אלא גם כן בצומח וחי, ואפילו בבני אדם, סך הכל צריך להיות מאוזן כוח הטוב וכוח הרע, כוח הפלוס וכוח המינוס, חום, קור, לחץ, חוסר וחינוך. חוץ מדבר אחד, שבזה האדם הוא לא שייך לעולם הזה. האדם, שאנחנו מכירים את האדם, בדרך כלל, ישנם כאלה שעדיין נמצאים כמו חיות בהתנהגותם. אבל בעצם האדם לאט לאט מתפתח ויוצא מהדרגת החי לדרגה עליונה יותר, בזה שיש לו כוח רע בלבד. רע. בטבע זה לא רע ולא טוב. זה מינוס ופלוס. ואצלנו זה כוח הרע. ללקוח הטוב, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע. וקורה שאנחנו מתייחסים אחד לשני רק דרך האגו שלנו, דרך כוח הרע. וכוח הטוב אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה שאנחנו צריכים אותו. אנחנו פשוט בלעדיו אנחנו כל הזמן נכנסים ליסורים, לבעיות, לצרות, בחיים הפרטיים הקשים, ועם החינוך הילדים שלנו, ומשפחות נרסות, ומדינות, והכל נמצא, הכל כל הזמן בערס, בערס לקראת המלחמות, וכך כל ההיסטוריה האנושית. וכאן ישנה שאלה. האם אנחנו כך צריכים להמשיך, או שיש באמת בטבע כוח הטוב כנגד כוח הרע, כנגד כוח האגו שלנו, יש איזה כוח טוב או לא? אנחנו לא מבינים שהוא קיים, לא מרגישים שהוא קיים, אנחנו עד כדי כך התרגלנו להיות בכוח אחד שמנהל אותנו, שאנחנו רק מקרבים מה שטוב ורק דוחים משהו רע, על ידי כוח אחד, בעצם לא זקוקים כביכול ליתר. זה כמו שלא חסר לאדם אצבע שישית על כף ידו. כך אנחנו גם כן. וכאן ההתפתחות שלנו היא מגיעה למצב שהטבע מראה לנו עד כמה שזה באמת חסר לנו. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו התפתחנו עשרות, מאות אלפי שנים על ידי האגו. כן? נו, נגיד שכמה אלפי שנים האחרונות, כן? על ידי האגו שלנו בלבד. וכבר לפני כמעט 6,000 שנה התגלה חוכמת הקבלה, והתחיל אדם שבעולם הזה, לא הרבה אנשים, בכל דור ודור קומץ קטן של אנשים, להסיק את הכוח החיובי שישנו בטבע, נסתר, שאנחנו צריכים לגלות אותו ולהביא אותו, ועל ידו לאזן את הכוח השלילי שנמצא בנו. וכשאנחנו מגיעים לאיזון בין כוח הרע וכוח הטוב, אנחנו מתחילים לראות, אז אנחנו מתחילים לראות את המערכת. אז אנחנו מתחילים פתאום לגלות שאנחנו קיימים בתוך מערכת חיה, נושמת, מתקדמת, מאוזנת, שיש לה עבר ועתיד, שיש לה שיטה ותוכנית ותחילה וסוף וכן הלאה. וזה מה שאמרו לנו אותם אנשים שהשיגו כוח הטוב, ראו איך עד ידי כוח הטוב הם יכולים לאזן כוח הרע, ופשוט להשתמש בשני כוחות האלה, לחיות ביניהם בצורה של איזון. והם מספרים לנו, וגם אנחנו מגלים היום, שאנחנו מגיעים בסופו של דבר למצב שהשימוש בכוח הרע בלבד, בכוח האגו שלנו, הוא מגיע ליישום, לסוף. וזה קורה דווקא בזמננו. זה לא שאנחנו כך רוצים, לא רוצים, מקובלים שהם רואים תוכנית הכללית, וכוחות שפועלים, הם רואים שאנחנו כבר היום מתחילים להגיע למצב שכל מה שפיתחנו על ידי כוח האגו שלנו, הוא הולך להיעלם. שהעולם שלנו הולך לאבד התעניינות, אינטרס, יחס לכל מה שאנחנו יכולים לפתח על ידי כוח אחד. אנחנו כאילו מרגישים כבר בתת הכרה חיסרון בשני כוחות ובקשר ביניהם. אנחנו לא יכולים כבר להתעניין במה שהיה קודם, בתרבות, בחינוך, בהשכלה, אפילו בטכניקה למשהו, אנחנו מאבדים יחס לחיים. אנחנו רוצים איזשהו חיים מסוג אחר. אנחנו נכנסים לייאוש, אנחנו לא יכולים יותר לסבול את סגנון המשפחה שאנחנו קיימים בה, וילדים שאנחנו לא יכולים לתת להם כלום, והם גם כן סובלים ודוחים אותנו, ומבנה של העם ומדינה בכל מקום שבעולם ובין העמים, ויחס שלנו להטבע, איך שאנחנו הורסים אותו ולא יכולים לעצור את עצמנו, אפילו שזה מבינים שאנחנו עושים בזה ממש עוול לנו ולדורות הבאים. אנחנו לא יכולים לעצור את עצמנו מלהשתמש באגו שלנו, וסתם מרוויחים, 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 וזה יש לנו עוד בבנק יותר ויותר ויותר, ומה התועלת? לא יכולים לענות, וגם לא יכולים להימנע מזה. וזה בעצם, ועוד דוגמאות רבות, יש לנו מהמקובלים שמספרים לנו שאנחנו הגענו לסוף עידן ההתפתחות שלף א', שעל ידי כוח אחד, האגואיסטי, התפתחנו, עכשיו אנחנו צריכים לגלות, לגלות בו הכרת הרע. ואם כך, צריכים בעצם להבין שחייבים אנחנו למשוך כוח הטוב. ולכן דווקא כאן מתגלה חוכמת הקבלה, והיא מסבירה לנו איך אנחנו יכולים לצייד בכוח הטוב, שהוא נמצא בטבע, רק הוא תמון, הוא נסתר. לכן חוכמת הקבלה נקראת גם כן חוכמת הנסתר, שמדברת על הכוח הנסתר הזה ואיך לגלות אותו. וחוץ מזה לגלות, לאזן על ידו כוח הרע, ושני כוחות האלה, זה רק יחס ביניהם, כאילו אנחנו קוראים זה טוב וזה רע. זה שני כוחות בטבע שחייבים להיות באיזון. ולכן כשאנחנו מדברים על הצורות הבאות, שחוכמת הקבלה בעצם לזה רוצה להגיע, אז אנחנו צריכים לראות את המערכת, שהיא כוללת בתוכה שתי כוחות, ושאנחנו נמצאים בין שני כוחות האלו, ובכל רמות החיים שלנו, מהאדם עצמו לעולמו ולחיים שלו, לקרובים שלו, משפחה, עבודה, חברה, העולם ומדינות ועמים וכן הלאה, כולם משתמשים, משתדלים להשתמש בשתי כוחות האלה בצורה מאוזנת. ואז אנחנו נראה את העולם החדש.
והציור הזה של שתי הכוחות מתבטא בסופו של דבר במצב שמקובלים קוראים לו כאיש אחד בלב אחד?
כן.
שזה בשפה הפשוטה שאנחנו מבינים, זה כאילו נניח חיבור מושלם, חיבור עד כדי כך שאתה לא יכול להפריד את עצמך.
כי אנחנו מתחברים בינינו בצורה מאוד מיוחדת. וזה פלא עד כמה שזה פתרון פשוט שאנחנו משתמשים בו בדרגת דומם צומח וחי. בטכניקה משתמשים. איך אנחנו עושים איזה מערכות. שיש לו תמיד כוח שמרחיק בין שני דברים, כן, זה מינוס נגיד, או התנגדות, נגעת, משהו, כן, ואנחנו מעליהם עושים את החיבור פלוס, ואז בין שני כוחות האלה מינוס ופלוס, אנחנו יכולים לוצא את האנרגיה, הספק, כן, וכך אנחנו יכולים לשלוט בטבע, לוצאים ממנה כל מה שאנחנו רוצים. אותו דבר כאן, ביחסים בינינו. אם אנחנו נתחיל לעבוד ביחסים בינינו בצורה כזאת, שנחבר פלוס ומינוס בינינו, שלא רק נסתכל אחד על השני בכמה שאני יכול לנצל את הזולת, וזה בינתיים הסתכלות שלנו כך, בלבד. וזה רואים בכל מקום, וזה טוב שאנחנו רואים, שאנחנו מגלים את זה שסוף סוף זה כך. כי קודם היינו באשליה שאולי לא, אנחנו אולי טובים. היום ברוך השם, אין לאף אחד ספק שאנחנו רוצים רק לטובת, כל אחד לטובת עצמו. כן? אז אם אנחנו יכולים גם כן להשתמש בכוח החיובי של הטבע, שאני חושב בצורה אחרת איך אני יכול להיטיב לזולת, לא בחזרה שיהיה לי טוב, וכמה אני בזה מרוויח, כמו איזה בנק, אתם אנשים שמבינים בזה, כן? שנותן הלוואה כאילו שהוא עושה טובה למישהו. ברור שלא. כן? אלה שבאמת אני יכול להתחשב כך בזולת, שאני חושב איך אני יכול לתרום לטובתו, זאת אומרת, שאני הופך להיות כוח החיובי, חוץ מכוח השלילי שאני, ואז בזה אני זקוק לכוח החיובי הזה, אם אני רוצה משהו לעשות לשני. מאיפה אני אקבל את זה? אני מקבל את זה, אני מגלה אותו, שהוא תמון בטבע, ואני מגלה. ואז יוצא שאני מגלה דרכי לזולת, שאני רוצה להשתמש בזה כך, כוח החיובי. וכוח הזה הוא נקרא בורא. כוח הטוב, כוח השפעה, כוח אהבה. ואז יוצא שכנגד כוח הרע שיש לי מלכת חילה, כן? שכך אני נבראתי. אם אני עכשיו מוסיף גם כן כוח הטוב שאני מוציא מהטבע, זה מאותו בורא, מאותו כוח העליון אחד, אז יוצא שאני משתמש גם במינוס וגם בפלוס, ויכול לעשות הכל. קודם כל אני מתחיל לראות את המציאות דרך כוח הטוב, לא רק דרך כוח הרע. ודרך כוח הטוב אני פתאום מתחיל לראות מציאות אחרת. זה ממש, זה כמו, אני לא יודע איך להגיד. כי עכשיו חושים שלי עובדים רק בצורה איך אני מרוויח מכל אחד ואחד. אני רואה רק את כמה אני יכול להרוויח מכל דבר. הדברים שאני לא יכול להרוויח, אני לא רואה אותם.
זה טבעי.
אני ממש לא רואה. יש כאן עולם העליון סביבי. זאת אומרת, מה שנעלם ממני. ואני לא רואה אותם, כי אני מסתכל על הכל לפי כמה שאני מבין שחסר לי, וחסר לי קצת. אני סך הכל חיה קטנה. אבל אם אני מפתח את עצמי, עד כמה שאני יכול לתת דרכי, למשוך את הכוח הטוב ולפזר אותו דרכי, יוצא שאני בזה פתאום מתחיל לגלות מציאות נוספת. היא נקראת עולם העליון. ואז, בצורה כזאת, אנחנו מתחילים לראות מי אנחנו. בכלל, איזה סוג ייצור זה שנקרא אדם, לא בהמה אדומה עם צומח חי, אלא אדם. אז אדם זה מי שרכש את הכוח השני, החיובי, הנתינה, האהבה, בתוספת לשנאה, ומשתמש בשניהם. ועכשיו, מתוך זה, אפשר לדבר על איזה יחס, איזה חברה יהיה לנו, איך אנחנו נעבוד, איך אנחנו נארגן את המערכות של של החיים שלנו החדשים. כן? קשה לנו לתאר את זה, אבל בכל זאת, כנראה שהם יהיו מערכות שהתנהלו לאט לאט גם כן בכוח החיובי. מאוד חדש הכל יהיה.
כן, על זה בדיוק ישבנו וחשבנו איך אנחנו מספקים לעצמנו ולצופים ציור כזה, והכנו כמה שאלות אולי שיעזרו לנו בדרך, במדרגות,
בבקשה.
לנסות לבנות את זה ביחד. נתחיל אולי בציטוט מספר אחד, ואז נבקש את התגובה שלך. ככה, זה דברים שלך, מה הטבע מציג לנו? שכולנו מקושרים וצריכים להיות מאוזנים ושווים, להגיע להיות כאחד, כאיש אחד בלב אחד. הטבע, התוכנה הכללית של העולם, מחייב אותנו לחיות בחיבור, וחיבור יכול להיות אך ורק בין שווים. לא שוויון מוחלט או שרירותי, אלא כל אדם בצורתו הסגולית חייב להיות שווה לאחרים. במה? רק בכוח ההשפעה. כלומר, שכל אחד, עד כמה שהוא מסוגל ב-100%, חייב להשפיע לאחרים. אז הוא יהיה שווה לכולם.
כן.
זה דברים ששמענו ממך, ובאמת השאלה המתבקשת זה הערך של השוויון שאתה מדגיש, שהוא כנראה נגזר בצורה ברורה ממצב של כאיש אחד בלב אחד.
תראה, זה שאני, אנחנו אומרים, צריכים לספק לכל אחד לפי צרכיו. זה גם היום די נפוץ המשפט הזה. נו, ואנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים את זה לעשות, אנחנו לא יודעים צרכים של כל אחד, ובמיוחד אנחנו גם כן לא רוצים לספק לכל אחד מה שהוא צריך. אי אפשר לעשות חצי משפט הזה, לספק למישהו משהו, בלי שאתה נמצא בכוח ההשפעה, בכוח הנתינה. ולכן אנחנו רואים שכל הנטיות האלה לסוציאליזם, לכל מיני תיקונים שאנחנו רוצים לעשות בחברה, לכל התוכניות הממשלות שמשתדלות לעשות, זה הכל אנחנו רואים במה זה נגמר, בזה שעוד יותר מקצצים אולי בכל התוכניות לנזקקים. לכן השלב הראשון בכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללמוד. זה ללמוד את החינוך החדש. מה זה טבע של כוח החיובי, איך אנחנו יכולים לגלות אותו, ורק בעזרת הכוח החיובי הזה שאנחנו נלמד איך לגלות אותו, איך אנחנו משנים את החברה האנושית. לא שאנחנו נעשה את זה בעצמנו. כבר היינו בקיבוצים, והיינו בכל מיני מושבים, ובכל מיני חברות אחרות למיניהם. שום דבר לא יכול להתקיים אם אנחנו לא נדע איך להוציא מהטבע כוח השני. כי הוא לא נמצא בנו. כל השיטות עד כה, עם מרקסיזם, עם כל הדברים האלה, הם טובים בתנאי שזה על הנייר. ברגע שאנחנו מתחילים לממש את זה בעצמנו, אנחנו רואים שזה רק מביא אותנו למלחמות ולקריסה. ולמה? מפני שאנחנו בעצמנו חושבים שמצוידים מראש, סתם יש לי רצון שזה מספיק כדי לממש את האיזון בחברה. והוא לא יכול להתקיים עד שאנחנו לא בעצמנו, לא מסוגלים, שבעצמנו אנחנו צריכים להיות מסוגלים להוציא את הכוח הטוב מהטבע, לגלות אותו, לאזן על ידו כוח הרע, ואז בשני כוחות כבר להתחיל לארגן את החברה. לכן הפתרון הוא קודם כל בחינוך. אנחנו קוראים לזה חינוך, אבל בעצם זה לא רק חינוך, זה להביא את בני האדם למצב שהם בעצמם מרגישים שהם מתחילים להוציא מהטבע כוח החיובי. ואז על ידו מתחילים להשתמש בחברה האנושית ולטפל בה.
טוב, אני יודע, אני חושב שהשאלה היא קצרה מדי ליתרת הזמן שלנו לתוכנית, אבל איך אמורה להיראות שיטה כלכלית שמאפשרת ומשרתת עם שחי בדרגה של כאיש אחד בלב אחד?
בעל הסולם כותב את זה בכתבי דור האחרון, שזה אפשר לעשות רק בתנאי שגם המנהלים וגם העם, מנהלים והעם, הם כבר יהיו באיזושהי הבנה והכרה מה שהם עושים. כן. וזה לא נעשה על ידי ההכרחיות, על ידי הלחץ, על ידי טרור. כן? זה לא שאנחנו נעשה כקבה ונתחיל את הדברים האלה. ולכן זה הכל תלוי בחינוך.
כלומר, אי אפשר לתכנן את המערכת הכלכלית הזאת לפני שיהיו אנשים בתפיסת חיים הזאת.
כן. ודאי שיהיו גם כן חוקים, שם יצטרך לקיים אותם אפילו אם לא כל כך יודע אותם ולמכיר, אבל בכל זאת אנחנו נכנסים לשם אך ורק אחרי מערכת הסברתית מאוד גדולה. כותב על זה הרבה בעל הסולם.
השאלה אם זה לא יותר מהסברה, כי הסברה זה משהו שאתה יכול נגיד להסביר לי ואני אבין מה אתה אומר.
לא, זה לממש.
ממש צריך.
כן, הסברה היא מתכוונת שאני גם כן מממש איתך כל הדברים האלה בפועל, במסגרת החינוך שלנו.
ואז זה יגיע בהדרגה, המערכת תיבנה בהדרגה.
המערכת תיבנה בצורה כזאת שמערכת ההסברה, ומערכת החיים במשפחות ובתעשייה ובחינוך ילדים, וזה יהיה כל אחד. זה היום אנחנו עושים, יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי כך, כל אחד לחוד, לא שייך לך. אנחנו ניכנס למערך כזה, שכל זה יהיה במערכת אחת. גם משפחה וגם ילדים וגם חינוך כולו וגם העבודה שלי וגם כל מה שזה, הכל בעצם יחסה תוכנית אחת.
כלומר, יהיה איזשהו שינוי מהותי שהוא ישפיע על כל התחומים, או שכל התחומים האלה ישתנו ביחד? איך יהיה משהו אחד?
ישתנו כל התחומים, גם כן שימוש בהכל, כי אתה תצטרך לפתח דברים שהם תומכים לחיבור, ואתה תעזוב כל העסקים שלך מה שיש היום, מה שלא תומך לחיבור.
ואני ארגיש מה תומך ומה לא תומך, או שתצטרכו כן. להגיד לי,
לא, 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 אף אחד לא יגיד לך. אנחנו יחד כולנו נלמד את זה ונעשה. זה ממש ככה. לפי הנעשה ונשמע.
אוקיי, אז אנחנו מתקרבים לסיום השיחה הזאת, אז אולי ממש יש לנו פחות מדקה, לסיכום, עבור הצופה, המצב הזה של כאיש אחד בלב אחד, מהו, והאם הוא מחויב היום, מחויב המציאות?
הוא יהיה מחויב בעל כורחו, ואנחנו נצטרך לממש אותו מתוך הסכמה שלנו ורצון שלנו בעצמנו.
אוקיי, good enough עד השיחה הבאה, תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה לגיא יצחקוב, ולכם צופים, תשארו איתנו לשיחה הבאה, להתראות.